Sairos osha shuoi Ovozo vadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, י' ג' בכסלף תשפ"א, מסכת פסחים, דף ח'. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו מחוץ עליו. התדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מקדישים לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי משה בן איטל, רבי ירחמיאל בן חווה, רבי גרשון בן שרה, מרת ויביאן יוכבת בת אסתר, היולדת, חווה לאה בת אסתר, חיה שרה בת רחל לאה, מרת גיטה בת רוחמה, והילדה חנה בת אסתר. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזורות ורופא לכל העם בבית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. אמן כן יהי רצון. ולהבדיל בין חיים לחיים, בשנת דלת אלפים רי סמך לבריאת העולם, היום הזה י' ג' בכסלב, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבינה. הלו הוא רב אבינה בריידר רב אונה מסדר התלמוד, הבבלי. בשנת תף קוף צדי בית, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי דוד בן רבי יעקב, עמאדו, מחבר הספרים תהילה לדוד ועיני דוד. בשנת תף ריש פי א', עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי ישראל בן רבי שמואל אליהו טאוב, הדברי ישראל ממוזיץ', ובשנת תשין ה' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי שלום בן רבי משה חיים, עדיה ראש ישיבת בית אל. זכותם הגדולה, הענקית, תגן עלינו, על לומדי הדף היומי, לומדי התלמוד, הבבלי שסידר רבינה, שכאמור היום הוא יום ההילולה שלו, וזכותם תגן על כל בית ישראל, ובמירה בימינו יקיצו שוכני אפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יארא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פותחים בסייעת הדשמי הענקית עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, על פי ספר החינוך, מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות, והיום הזה, מצווה ריש למד, המצווה 230, שלא נאחר שכר שכיר. משורשי המצווה, לפי שהשם ברוך הוא חפץ בקיום האדם אשר ברא וידוע, כי באיחור המזונות יובד הגוף, על כן ציוונו לתת שכר שכיר, כי אליו הוא נושא את נפשו להתפרנס בו. ולפי הנראה, על כן שם גבול זמנו יום אחד ולא יותר, כי דרך בני אדם להתענות יום אחד לפעמים. ובפירוש הודיע הכתוב טעם הדבר באומרו, ואיליו הוא נושא את נפשו. ואף על פי שדרשו בו זיכרונם לברכה במסכת בבא מציע בדף קוף י' ב' בעניין אחר, פשט הידקרא, פשט של הפסוק, הוא כמו שכתבנו משמע. שאם היה שכיר יום גובה כל הלילה, ועל זה נאמר עד בוקר, ואם היה שכיר לילה גובה כל היום, וזהו לא תבוא עליו השמש. שכיר שעות יום גובה כל היום, שכיר שעות לילה גובה כל הלילה, שכיר שנה יצא ביום גובה כל היום, יצא בלילה גובה כל הלילה. וכל זמן שכלי שלו ביד האומן, אפילו הודיעו שגמר את המלאכה אינו עובר, נתנה לו בחצי היום עובר בשקיעת החמה, ואם אינו טובעו אינו עובר, ואפילו טבעו ולא היה לו מה ליתן לו, או שימחהו אצל אחר וקיבל עליו, פטור. אם איחר שכר שכיר מזמן המוגבל, ביטל עשה ביומו תיתן שכרו ועבר הלא תעשה ואינו לוקה, שהרי הוא חייב לשלם. אחר הזמן, אם ישעה אותו עוד, עובר עליו מדברי קבלה, אל תאמר לרעך לך ושוב, אמור בספר משלי. אחד שכר אדם ושכר בהמה ושכר כלים יש בו משום ביומו תיתן שכרו, ומשום לא תבוא עליו השמש, ומשום לא תלין, והעושק שכר שכיר, כאילו נוטל נפשו, ועובר על כל הלווים הללו ועל העשה, ועובר גם כן על לא תעשוק ועל לא תגזול, ונוהג בכל מקום ובכל זמן בשכרים ונקיבות. זוהי המצווה שלנו, ה-230, מתוך התרי"ג מצוות, מתוך ה-613 מצוות שבתורה שבכתב. וכעת מוראי ורבותיי, וכעת אחי וראי, לפרק הפותח בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי, פרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו, בשיעור דפינו היומי הקודם, שהיה בערב שבת קודש, פרשת וייצא. אז למדנו את דפים ו' וז' במסכת פסחים. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, בהמת ארנונה במקום שאינו יכול לסלק בדמים, האם חייבת בבכורה? והתשובה, ללשון אחת חייבת, ללשון השנייה פתורה. שאלה שנייה, מדוע אסור להזכיר ביתו לנוכרי ויכניס שם עבודה זרה שלו, ומדוע מותר להזכיר לו ויכניס שם את חמצו? התשובה, כיוון שבסחירות אינו כקנוי לגוי, ובכל זאת בחמץ מותר, כיוון שכתוב לא יימצא, וזה, החמץ הזה בזמן שהזכיר לגוי, אינו מצוי לו. שאלה שלישית, מדוע המוצא חמץ ביום טוב מספיק שיחסהו בכלי, ואין צריך שיעשה לו מחיצה כמו לחמצו של נוכרי? התשובה, שכיוון שהוא ביום טוב אי אפשר במחיצה משום בונה, וכיוון שהוא רק ליום אחד עד שיבערנו בערב, מספיק בזה. שאלה רביעית, היוצא מביתו תוך 30 יום קודם לפסח ואין דעתו לחזור, האם חייב בבדיקת חמץ? והתשובה, להבאי פטור לרב החייב. שאלה חמישית, כמה זמן קודם לפסח שואלים ודורשים בהלכותיו, ואיזה עוד דין תלוי בזה? והתשובה, לתנא קמא 30 יום, לרבן שמעון מגמליאל יש 9 שבתות, ותלוי בזה גם הזמן הקובע בחיוב בדיקה, שיוצא מביתו קודם פטור, ולאחריו חייב. שאלה שישית, מדוע הוצרכו לביטול חמץ שמה ימצא גלוסקה יפה ואין אומרים שיבטלנה כשימצאנה? והתשובה, שמה ימצאנה אחר זמן הביאור, שבזה אינה ברשותו ואינו יכול לבטל מה שאינו שלו. שאלה שביעית, היה יושב בבית המדרש ונזכר שיש חמץ בתוך ביתו, מבטלו בליבו, אחד בשבת ואחד ביום טוב. מדוע אי אפשר להעמיד שמדובר בחמץ ממש? והתשובה, כיוון שביום טוב כבר אין החמץ ברשותו ואינו יכול לבטלו, וגם שבחמץ גמור, אף כשהוא בביתו אינו יכול לעשות כלום יותר מאשר לבערו. שאלה שמינית, מצא מעות לפני סוחרי בהמה בירושלים, מה דינן ומדוע? והתשובה, נוהג בהם קדושת מעשר שני, שרוב מעות שקונים בהם בהמות בירושלים של מעשר שני הם. שאלה תשיעית, מה הביאור כיוון שרבתה מצה? והתשובה, שעברו כבר הרבה ימי אכילת מצה. והשאלה האחרונה, על דף זין, מטבע שנמצאה בתיבה שמשתמשים בה לחולין ולמעשר שני, מדוע אין הולכים באחר השימוש האחרון? והתשובה, כיוון שאינו יודע במה ישתמש באחרונה, או שישתמש בחולין ובמעשר שני יחדיו, או כשנמצאה בגומה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בדפים ו' וז' במסכת פסחים בערב שבת קודש פרשת וייצא. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראה על עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, י' ג' בכסלף תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ח' במסכת פסחים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בשורה האחרונה בדף ז' עמוד ב' בנקודותיים, ומן המילים תנו רבנן, אין בודקין לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור האבוקה, אלא לאור הנר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. נביאה הגמרא ברייתא נוספת המחייבת בדיקה לאור הנר ולא לאור דברים אחרים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה במסכת שבת בדף קל"ז עמוד ב', וכן במסכת מנחות בדף מ"ב עמוד א', אין בודקין את החמץ לא לאור החמה. בתלמוד הירושלמי מבואר שהברייתא מדברת במי ששכח לבדוק בליל י"ד ובא לבדוק למחרת ביום, ועליו אמרה הברייתא שלא יבדוק לאור החמה אלא לאור הנר. אבל בעל המאור כתב שרשאי אדם להקדים ולבדוק ביום י"ג לאור הנר. וכתב רבינו דוד בביאור שיטתו, שאף שמבואר בגמרא לעיל בדף ד' עמוד א', שתקנו לבדוק בליל י"ד משום שבלילה אור הנר יפה לבדיקה. מכל מקום, הסיבה העיקרית לבדיקה בלילה היא משום הטעם הראשון המובא שם, שבלילה בני אדם מצויים בבתיהם, ובאותה שעה אין לחשוש שמה יפשע ולא יבדוק. וכן בלילה רגילים הם להשתמש לאור הנר, והרי יש לבדוק דווקא לאורו ולא לאור החמה, ובאותה שעה הנר מצוי ברשותם. אבל אם בא לבדוק ביום י' ג' לאור הנר, הרשות בידו. אבל הראב"ד, הרמב"ן ועוד ראשונים הוכיחו מדברי הירושלמי שלא כדבריו של בעל המאור, אלא אין לבדוק כי אם בלילה, רק אם לא בדק בליל י' ד' יבדוק ביום שלאחריו. אם כן, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אין בודקים את החמץ לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור האבוקה. שני נרות נחשבים אבוקה, בין שהם כלואים יחד, בין שאינם כלואים אלא דבוקים זה לזה. כך הרמ"א באור החיים סימן ת' ל"ג סעיף ב' על פי המגן אברהם. המשנה ברורה כתב שמדברי הפרי מגדים משמע, שכל שאוחזם יחד בידו ואינו מפרידם זה מזה, הרי הם נחשבים אבוקה. ת תנו רבנן לבודקים את החמץ לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור האבוקה, אלא לאור הנר, מפני שאור הנר יפה לבדיקה. ולהלן יבואר מדוע אור הנר יפה יותר מאור האבוקה. ואף על פי שאין ראייה לדבר, יש זכר לדבר שנאמר בספר שמות פרק י' ב' פסוק י' ת' שבעת ימים. שאור לא יימצא בבתיכם, ואומר, ונאמר בספר בראשית פרק מ' ד' פסוק י' ב' ויחפש בגדול אחל, ובקטון קילה וימצא הגביה, והמתחת בנימין. ואומר בספר צפניה פרק א' פסוק י' ב' בעת ההיא יחפש את ירושלים בנרות. ואומר בספר משלי פרק ח' פסוק זך, נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן. ממקראות אילו אנו למדים שלשון מציאה שנזכרה בחמץ על ידי חיפוש בנרות כמבואר בדברי הברייתא הקודמת שהובאה לאל בדף זין עמוד ב' בסיום השיעור בערב שבת קודש פרשת וייצא. וראית הגמרא בדף ח' עמוד א' את תחילת דברי הברייתא אין בודקין לאור החמה. שואלת הגמרא אייר החמה היחידה מבאיזה מקום מדובר? הנה אם האם נאמר שמדובר בחצר שאין לה קטלים, ואמר רב הרי אמר רב החצר אינה צריכה בדיקה כלל, מפני שהעורבים מצויים שם ויש לתלות שכבר אכלו העורבים את החמץ שנמצא בה, אלא באחסדרה, שמה תאמר שמדובר בחדר שיש לו תקרה ושלושה קטלים והדופן הרביעית פתוחה? ואמר רב האחסדרה לאורה נבדקת, בודקים אותה לאור החמה שמהירה בה ואין צריך לבודקה בלילה לאור הנר. וכותב הפני יהושע שכוונת רשי ליום י' ג' שלכתחילה אפשר לבדוק בו את האחסדרה לאור החמה, ואפילו לפי השיטות שאין לבדוק ביום י' ג' משום שהבדיקה צריכה להיות לאור הנר, והנר אינו מאיר יפה ביום, אין זה אלא בתוך הבית, אבל באחסדרה שאורו רב, אין צריך נר כלל. בשיבה הגמרא לא צריכה, לא נצריכה ברייתא לומר שאין בודקים לאור החמה, אלא לערובה דבחדר, לחדר סגור שיש בו חור שהחמה מאירה דרכו. שבה הגמרא ושואלת, ודאיך, באיזה מקום בחדר הדברים אמורים? היא לוועדי הערובה, אם כנגד הערובה, היינו אחסדרה. הרי דינה כדין אחסדרה שנבדקת לאור החמה כדברי רב השאובו לאל, שכן, כנגד הערובה מאירה החמה כמו באחסדרה. ומדוע צריך לבדוק שם לאור הנר? משיבה הגמרא אלא מה ששנינו בברייתא שאין בודקים לאור החמה אלא לאור הנר, ולצד הדין, בצידי הערובה שאין אור החמה מרובה בהם, כמו באחסדרה. דנה הגמרא בהמשך דברי הברייתא שאין בודקים לאור האבוקה, ומקשה הגמרא וכי אור אבוקה לא יפה לבדיקה. ואמר רבה, הרי רבה אמר, מהי דכתיב? מהו שנאמר בספר חבקוק פרק ג' פסוק ד', ונוגה, כאור תהיה קרני מידו לו, ושם חביון עוזו. משמעות הדברים היא, למה צדיקים דומין בפני השכינה לעומת השכינה כנר בפני האבוקה? וכך הוא פירוש הכתוב. ונוגה כאור תהיה שלעתיד לבוא יהיה האור של הצדיקים כאור שבעת ימי בראשית. כדברי רב לזר במסכת חגיגה בדף י"ב עמוד א', אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון, היה אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו. כיוון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה, וראה שמעשה מקולקלים עמד וגנז אור זה לצדיקים לעתיד לבוא. המשך הפסוק קרניים מידו לו, שזהרורים מאור הקדוש ברוך הוא יקרינו את פני הצדיקים. ומכל מקום לא ידמה אורם לאור השכינה, אלא ושם חביון עוזו. תוקף האור הגדול יהיה אצל הקדוש ברוך הוא בלבד יותר מאשר אצל הצדיקים. וההבדל בין אור הקדוש ברוך הוא לאור הצדיקים יהיה כאין ההבדל שבין אור הנר שאורו מועט, לבין אור אבוקה שאורה מרובה. והמהרש"א פירש, נוגה כאור תהיה, שהנוגה של הקדוש ברוך הוא יהיה כאור אבוקה, והוא כאין מה ששנינו במסכת סוטה, על מה שנאמר בספר משלי, כי נר מצווה ותורה אור, שתולע כתוב את התורה באור ואת המצווה בנר, משום שאורה גדול יותר מאור המצווה. קרניים מידו לא, של הצדיקים יאיר רק קירונו, אורו של נר, מידו של הקדוש ברוך הוא. נמצא שאור האבוקה יפה יותר מאור הנר. וכן יש להוכיח ממה דאמר רבה, ממה שאמר רבה, אבוקה להבדלה היא מצווה מן המובחר יותר מאור הנר. כלומר, בנר שיש בו, שתי פתילות או יותר. והמאירי והריטב"א כותבים בטעם מעלת אבוקה לעניין הבדלה על פי המבואר במסכת ברכות דף נ"ב עמוד ב', שלשיטת בית הלל מברכים על הנר בהבדלה, בלשון רבים מאוריה יש משום שהרבה מאורות יש באור. ובאבוקה שאורה מרובה כולם נראים יפה. שלהבת אדומה ולבנה וירקרוקת. ואם כן, מדוע אין בודקים את החמץ לאורה של האבוקה? מתרץ את הגמרא בכמה דרכים מדוע אין בודקים לאור אבוקה. אמר רב נחמן בר יצחק, בודקים דווקא לאור הנר ולא לאור האבוקה, משום שאת זה את הנר יכול להכניסו לחורין ולסדקין כדי לבודקה מן החמץ. ואילו את זה את האבוקה אינו יכול להכניסו לחורין ולסדקין מחמת גודלו. רב זביד אמר תירוץ אחר, זה הנר אורו מאיר לפניו וזה האבוקה אורו מאיר לאחריו. ומאחר שהאדם האוחז את הנר בידו בודק את המקום שלפניו, על כן אבוקה שאינה מאירה אלא רק את המקום שלאחריה, אינה כשרה לבדיקה. אף פאפה אמר תירוץ אחר, היי אבוקה זו האדם האוחזה בית, מתיירה שמה תבעיר את הבית ועל כן אינו שם ליבו לבדוק הראוי, ואילו היי נר זה לא בית, אינו מתיירה האדם האוחזו שמה יבעיר את הבית ועל כן דווקא הוא קשר לבדיקה. רבינה אמר תירוץ אחר, היי משך נהורה, הנר אורו נמשך בקביעות במקום אחד ואינו דולג בקפיצות, והי מקטה פיקטופי, ואילו שלהבת האבוקה מפסיקה וקופצת כל הזמן, ועל כן אינה קשרה לבדיקה. חוזרת הגמרא לביאור דברי משנתנו, שנינו במשנה כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה. שואלת הגמרא, כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה לעתוי ימי. מה בא לרבות? הרי אין צורך בכל הבבה הזו, אלא די שיכתב מקום שמכניסים בו חמץ, צריך בדיקה. יש שגורסים ברשי ששאלת הגמרא היא, מדוע לא שנתה המשנה מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה, בלי המילה כל. משיבה הגמרא, כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה, בא לעתוי יבא לרבות, הדתנו רבנן. את מה ששנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא, חורי כותל הבית העליונים שהם גבוהים הרבה ואין יד אדם מגעת לשם, ובתלמוד הירושלמי מבואר שמעל גובה 10 תפחים הם נחשבים גבוהים ופטורים מבדיקה, וכן החורים התחתוניים שהם נמוכים הרבה, עד גובה 3 תפחים מהקרקע, ואין דרך להניח בהם חמץ משום שאינם נוחים לשימוש, ועל כן אין צריך לבודקם. אבל אם ידוע בוודאות שיש שם החמץ צריך לבערו, שכן מסתפקת הגמרא לקמן בדף י' עמוד ב', בחמץ הנמצא בבור או בשמי קורה, האם חלה עליו חובת ביעור ונשאר הדבר בספק? ואם כן, כל שכן שיש להחמיר בחמץ הנמצא בחורי הכותל העליוני והתחתונים. וכן גג היציע. יציע הוא בית נמוך שבצידי הבית העיקרי ומאחוריו, כפי שמסביר הרשב"ם במסכת בבא בתרא בדף סמך א' עמוד א', אז היציע שמחמת שיפועו אין מניחים עליו חמץ אפילו שאינו גבוה, אבל גגות שאר הבתים שאינם משופעים צריכים בדיקה, אומר רש"י. ותוספות צ'אנס ותוספות הראש כותבים שמדובר ביציע שאינו מגולה אלא הוא בתוך הבית, אבל יציע מגולה אף שאינו משופע פטור מבדיקה, מפני שהעורבים המצויים שם אוכלים את החמץ כמבואר לעיל עניין חצר. וכן גג המגדל, הארון, שמניחים בתוכו אוכלים וכלים, שאף שתוכו צריך בדיקה, גגו אינו צריך בדיקה, שכן מחמת גובהו אינו נוח להשתמש בו. וכן רפת בקר ולולין של תרנגולים שכל חמץ המונח שם נאכל על ידי הבהמות או התרנגולים. כותב השולחן ערוך בור החיים סימן תף למד ג' סעיף ו', שדווקא בחמץ שאינו ידוע, סומכים על כך שאם יש שם חמץ, אכלו הבהמות והתרנגולים, אבל אם ידוע, בוודאי שיש שם חמץ, צריך לבערו. שואל הרמ"א, המחבר עצמו פסק שמותר אף לכתחילה להשליך את החמץ קודם זמן איסורו במקום שהעופות מצויים שם. תרץ המגן אברהם שכוונת המחבר כאן היא לחמץ שנמצא ברפת לאחר זמן האיסור. וכן מטבן, בית תבן שאין דרך להכניס בו חמץ, וכן אוצרות יין ואוצרות שמן שאין דרך להכניס בהם חמץ, כל מקומות האלו אין צריכים בדיקה, משום שאין החמץ מצוי בהם. על כן שנתה משנתנו, כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה כדי לפתור גם מקומות האלו מבדיקה. שכן היה מקום לומר שדווקא חורים שאין מכניסים בהם חמץ כלל פטורים מבדיקה, אבל בחורי הבית הגבוהים והנמוכים וכדומה, שנמצאים בחדר שמכניסים בו חמץ, יש לחשוש שמה ערה שעמד אדם על מקום גבוה או שהתכופף והכניס לתוכם חמץ, על כן נצריכה המשנה לרבות במילה כל שגם מקומות אלו פטורים מבדיקה, מסביר הצלח. ומביאה הגמרא את המשך דברי הברייתא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, מיטה חולקת בתוך הבית שמעמידים אותה באמצע הבית במקום מחיצה כדי לחלק את הבית לשניים ולהשתמש בכל חלק לתשמיש אחר. והברייתא נוקטת את האופן הזה משום שכך היא הרגילות, אבל הדין הזה אמור בכל מיטה אף שאינה משמשת כמחיצה. אז מיטה חולקת בתוך הבית ומפסקת שרגליה גבוהות ויש הפסק חלל בין תחתיתה לבין הקרקע, צריכה בדיקה תחתיה שמא הניחו שם חמץ. מקשה הגמרא סתירה מדברי ברייתא זו לברייתא אחרת, ורימינו יש להקשות, הרי שנינו בברייתא אחרת חור שבכותל העבה המפסיק בין בית אדם אחד לבית חברו, זה בודק מצד ביתו עד מקום שידו מגעת, וזה בודק מצד ביתו עד מקום שידו מגעת, והשאר את החמץ העלול להימצא באמצע החור במקום שאין ידם מגעת, כל אחד מהם הם מבטלו בליבו, ואין מקום זה צריך בדיקה. שכן מן התורה די בביטול, והבדיקה אינה אלא מדרבנן, ולא חייבו חכמים לבדוק אלא עד מקום שידו מגעת. אבל אין לומר שנידון מקום זה כמקום שאין מכניסים בו חמץ, שאם כן, אף אינו צריך ביטול, אלא צריך לומר שעלול חמץ להתגלגל לשם, ומכל מקום לא יתריכוהו לבדוק שם במחבדת, מפני שאין לחשש בחמץ זה שמה יבוא לאוכלו, שכן אינו בהישג ידו. ומוסיף רבינו דוד שדווקא בחמץ שאינו ידוע לא יתריכוהו לבדוק במחבדת, אבל בחמץ ידוע יש לחשש שמה יתגלגל החמץ החוצה בפסח, וכן צריך לבערו. רבן שמעון מגמליאל אומר, מיטה חולקת החוצצת בתוך הבית ומחלקת אותו לשני חלקים, ועיצים ואבנים סדורים תחתיה ומפסקת, ויש חלל המפסיק בין תחתיתה לבין העיצים והאבנים, אינה צריכה בדיקה. מסיקה הגמרא עכשיו את הקושייה והסתירה בין שתי הברייתות. קשיה, קשה ממה שאמר רבן שמעון מגמליאל בברייתא הראשונה בדין מיטה שהיא צריכה בדיקה תחתיה, המיטה על מה שאמר בברייתא השנייה שאינה צריכה בדיקה תחתיה. ולא רצתה הגמרא לחלק בין הברייתות שבברייתא השנייה מדובר שעיצים ואבנים מונחים תחתיה, אבל כן אינה צריכה בדיקה, משום שאין סברה לחלק בזה. וכן קשיה וגם קשה ממה ששנינו בברייתא הראשונה בדין חורין שבכותל שאינם צריכים בדיקה. החורין על מה ששנינו בברייתא השנייה שצריך לבדוק את חורי הכותל עד מקום שידו מגעת. תרצת הגמרא מדין חורים שבברייתא הראשונה החורין על דין חורים שבברייתא השנייה לא קשיה, שכן הברייתא הראשונה שפותרתה מבדיקה מדברת באילאי ובתתאי, בחורים גבוהים הרבה ונמוכים הרבה שאינם נוחים בהשתמשות, והברייתא השנייה המצריכה לבודקה מדברת במציא, בחורים שבאמצע גובה הכותל שרגיל להשתמש בהם ולהניח בהם חמץ. וכן מדין מיטה שבברייתא הראשונה המיטה על דין מיטה שבברייתא השנייה לא קשיה, אין סתירה, שכן מה שאמר רבן שמעון מגמליאל בברייתא הראשונה שצריך לבדוק תחתיה מדובר במיטה דמידליה שמוקבעת הרבה מהקרקע ונוח להשתמש תחתיה, ועל כן יש לחשוש שמא הניחו שם חמץ, ואילו מה שאמר רבן שמעון מגמליאל בברייתא השנייה שאין צריך לבדוק תחתיה מדובר במיטה דמיטתה היא נמוכה, ואף שיש קצת חלל תחתיה מכל מקום אין נוח להשתמש בו ולהניח שם חמץ, ועל כן אין צריך לבודקו. אילו תוספות בדיבור המתחיל מיטה מפרשים על פי התוספתא והירושלמי שהנידון אינו על בדיקה מתחת למיטה אלא על בדיקת המקום שמאחוריה, ומדובר במיטה שמגיעה מכותל זה עד הכותל שכנגדו וחולקת לגמרי את הבית באופן שאי אפשר לעבור לצד הפנימי של הבית אלא על גבי המיטה או תחתיה. הגמרא מקשה מסתירת הברייתות שבברייתא הראשונה שנינו שבאופן זה צריך לבדוק את הצד החיצון בלבד ולא את הצד הפנימי, ואילו בברייתא השנייה שנינו שצריך לבדוק גם את הצד הפנימי. תרצת הגמרא שאם רגלי המיטה גבוהות ואפשר לעבור תחתיה מבלי להתכופף תחתיה, גם הצד הפנימי של הבית צריך בדיקה. ואולם אם רגלי הנמוכות ואי אפשר לעבור תחתיה מבלי להתכופף, אין הצד הפנימי צריך בדיקה. עוד פירוש מפרשים התוספות להפך, שאם היא נמוכה, נוח לעבור על גביה ועל כן הצד הפנימי צריך בדיקה, אבל אם היא גבוהה, אין נוח לעבור על גביה ועל כן אין היא צריכה בדיקה. עוד מביאים התוספות בשם רבינו חננאל שגרס בשתי הברייתות אין צריך בדיקה, אלא שכשתה הגמרא מסתירת הברייתות, שבברייתא הראשונה שנינו שלעולם אין צריך בדיקה, ואילו בברייתא השנייה שנינו שדווקא עם עיצים ואבנים סדורים תחתיה, אז אינה צריכה בדיקה. ומתרצת הגמרא, שאם היא נמוכה אין צריך בדיקה גם בלא עיצים ואבנים, ואולם אם היא גבוהה, הרי היא צריכה בדיקה, ודווקא אם יש תחתיה עיצים ואבנים, אינה צריכה בדיקה. דנה הגמרא בהמשך דברי הברייתא שהובא לעיל, אוצרות יין ואוצרות שמן אין צריכים בדיקה, מקשה הגמרא וכי באוצרות יין אין צריך בדיקה? ועתניה הראשנינו בברייתא אחרת, אוצרות יין צריך בדיקה ואוצרות שמן אין צריך בדיקה. תרץ את הגמרא במה יסקינן במה מדובר כאן בברייתא השנייה, באוצרות יין שהוא מסתפק מהם לצורך סעודתו, שצריך לבודקה משום שלפעמים נגמר היין שעל השולחן, ונכנס לשם השמש כשפיתו בידו להביא יין ושוכח שם את הפת. בקשה הגמרא יחי מדובר באוצרות שמסתפקים מהם לצורך הסעודה, באוצרות שמן נמי גם כן יש לחשוש שמה נכנס לשם השמש כשפיתו בידו, ומדוע השנינו בה שאינם צריכים בדיקה? תרץ את הגמרא שמן יש מידה של קבע לאכילה שלו, ויודע אדם כמה שמן יצטרך לכמות הסועדים שבסעודה זו, ולא צריך להביא עוד ממנו באמצע הסעודה. אבל יין אין קבע לשתייה שלו, ולפעמים שתיית יום זה מרובה משל אתמול, ואין השמש יודע כמה ישתו היום, ועל כן לפעמים אין די ביין שהכין לפני הסעודה, אלא צריך להביא עוד ממנו באמצע הסעודה. ויהיה הגמרא ברייתא בדין אוצרות שאיחר. תני רבי חייא שנה רבי חייא בברייתא עשו אוצרות שאיחר בבבל כאוצרות יין בארץ ישראל, שמאחר שבבבל רגילים בשתיית שיחר ואין מידה קבועה לשתייתו, צריך לבדוק מחמץ באוצר שיחר שמסתפק ממנו לצורך סעודתו. דנה הגמרא בדין אוצרות דגים, אמר רב חסדא בית דגים, בית אוצר דגים אין צריך בדיקה. מקשה הגמרא והתניא ראשנינו בברייתא אוצרות דגים צריכים בדיקה. מתרצת הגמרא לא קשיא, אין זה קושייה, מה שאמר רב חסדא שאינם צריכים בדיקה זה באוצרות של דגים רב רבי גדולים שיש קבע ועומד כמה יצטרכו מהם לסעודה, ואין השמש צריך לעמוד באמצע הסעודה ולהביא מהם דגים נוספים. מה ששנינו בברייתא שהם צריכים בדיקה, מדובר באוצרות של דגים זוטרי, קטנים, שאין להם מידה קבועה, ולפעמים צריך השמש לעמוד בתוך הסעודה ולהביא מהם דגים נוספים. והוא נכנס לאוצר כשפיתו בידו. דנה הגמרא בחיוב בדיקה של אוצרות נוספים. אמר רבא בר אבונא בי מלכי אוצר מלח ובי קירי אוצר שעווה למאור, צריך בדיקה לפי שאין להם מידה קבועה, ולפעמים צריך לעמוד מתוך הסעודה ולהביא מהם כמות נוספת. ואמר רב פאפה ביצי בי אוצר עיצים וביתמרי אוצר תמרים צריך בדיקה, משום שאין להם מידה קבועה ויש לחשוש בהם לחשש האמור. מביאה הגמרא ברייתא הפותרת מבדיקה במקום סכנה. תנא שנינו בברייתא אין מחייבים אותו את בעל הבית להכניס את ידו לחורין ולסדקין כדי לבדוק אם יש שם חמץ מפני הסכנה. שואלת הגמרא, מהי סכנה? מחשש סכנה יש בדבר? הנה מה אם נאמר שהוא מפני סכנת הקרב, העלול להימצא בחורים ובסדקים? אם כן, כי משתמש כאשר משתמש, ישתמש בהם בעל הבית להניח בתוכם חמץ, איך ישתמש בהם, ומדוע לא חשש לסכנה זו? שהרי בהכרח מדבר את הברייתא במקום שמכניסים בו חמץ, שאם לא כן, גם ללא חשש סכנה הוא פטור מבדיקה. משיבה הגמרא, לא צריכה לו, הוא צריכה הברייתא לומר דין זה, אלא בבית דנפל. ובזמן שהיה הבית קיים, השתמש בחורי קטלה והניח בהם חמץ. ועתה, כשנפל הבית, יש בין ההבנה וסכנת הקרבים המצויים בהשפטות ובגלי אבנים. והתוסות ריד מפרש שנפל אמור על החמץ שבתחילה הניח את החמץ בצידו החיצוני של החור, שנראה לעין ואין בו סכנת הקרב, ואחר כך נתגלגל לחמץ ונפל פנימה לעומק החור, שהוא מקום שיש בו סכנת הקרב. ובא הברייתא ללמדנו שאין צריך לבדוק את גל האבנים אלא רק לפי מראית עין. אבל אין צריך להכניס את ידו בין האבנים מפני הסכנה. וכותב החוק יעקב שאינו צריך לבטלו. ולמרות שמבואר לקמן בדף למד א' עמוד ב' שחמץ שתחת המפול לצריך ביטול, אין זה אלא בחמץ ידוע. אבל המלוא רואים כותב שהוא רק לשיטת רשי שחיוב ביטול בחמץ שתחת המפול אינו אלא מדרבנן. אבל לשיטת הסמק שחיוב זהו מן התורה, גם בחמץ שאינו ידוע צריך לבטלו. מקשה הגמרא, אם נפל, אם מדובר בבית שנפל, למה לי בדיקה באבניו כלל? ומדוע הוא צריכה ברייתא לפוטרו מפני הסכנה? והתנן הרי שנינו במשנה לקמן בדף למד א' עמוד ב', חמץ שנפלה עליו מפולת הרי הוא כמבואר, ואין צריך לבערו. ולשיטת התוסות ריד שהובאה לעיל, מקשה הגמרא, שאף חמץ הנמצא בעומק אחור נחשב למבואר, כמו חמץ שנפלה עליו מפולת ואינו חייב בביאור. מתרצת הגמרא, התם שם, במשנה מדובר בחמץ המצוי תחת המפולת באופן שאין הכלב יכול לחפש אחריו, ועל כן הוא נחשב כמבואר ואין צריך לבערו. כדברי רבן שמעון מגמליאל במשנה שם, והוא שיעור שלושה טפחים. אבל בפחות משיעור זה הכלב מריחו, הוא מחטט ומוציאו מבין האבנים. אבל אחר כאן בברייתא מדובר כשהכלב יכול לחפש אחריו אחר החמץ שנמצא תחת המפולת, וחמץ זה אינו נחשב כמבואר. ועל כן לולי הסכנה היה צריך לבודקו. מדברי רבן שמעון מגמליאל להלן משמע, שאם הכלב יכול לחפש אחר החמץ יש לבדוק תחת המפולת, ולא פטרו מפני הסכנה. והיינו משום שמה שפטרו מבדיקה מפני הסכנה הוא דווקא באופן שאין ידוע בבירור שיש שם חמץ. אבל בחמץ ידוע שנפלה עליו מפולת, התריכו חכמים לזכור פועלים שיוציאו על ידי כלי חפירה. ככה תוספות בדיבור המתחיל, אך כשהכלב יכול לחפש אחריו. ועל דברי התוספות, אמה הפרי חדש, הרי לקמן בדף יוד עמוד ב' מסתפק רבה בכיכר בפי נחש, האם התריכו חכמים אף בממונו לזכור פועל כדי להוציאו ולבערו או לא? והתוספות שנץ כתב שבחמץ ידוע שנפלה עליו מפולת חייבו חכמים להוציאו על ידי מרה וחצינה, כלי חפירה, ולא הזכיר בדבריו שצריך לזכור פועלים. עוד מקשה הגמרא, מדוע פטרו חכמים מבדיקה מפני הסכנה, והרי אמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינה ניזוקין, ואם כן בשעת קיום מצוות ביעור חמץ אין לחשוש לסכנת העקרב, ומדוע לא יבדוק תחת המפולת? ולמרות שלקמן בדפחת עמוד ב', מבואר שאף לשלוחי מצווה יש לחשוש לסכנה שכיחה, מכל מקום מקשה הגמרא שאפילו שהקרבים מצויים במפולת, מכל מקום, אין איזה קם כל כך שכיח. אומר רבך, ולפי אהבה אמינה שמדובר בחורי הקטלים לא קשה מדוע פטרו מפני הסכנה, שכן יש ליישב, שאין לחשוש שמה יבוא לאכול את החמץ, שהרי לא יכניס ידו לחור מחמת הסכנה, אבל לאחר שעמדנו את הברייתא במפולת, יש לחשוש שמה לאחר שיחפש הכלב אחר החמץ, המצוי תחתיה ויוציאנו, יבואו לאוכלו, מסביר הצלח. תרצת הגמרא, אמר רבה שיחששו חכמים שמה תובד לו מחט בתוך גל האבנים, ואגב בדיקת החמץ עתה לעיוני בטרה, יבוא לחפש אחר המחט, ומאחר שאין כוונתו לשם מצווה בלבד, אינו נחשב כשליח מצווה, ועל כן הוא עלול להינזק מהקרבים ולפיכך פטרו מבדיקה. שוב מקשה הגמרא, וחיי גבנה אם באופן זה שהבודק מכוון בבדיקתו, אף לשם דבר אחר לאו מעשה מצווה הוא? והתניה, הרי שנינו ברייתא, שמופיעה במסכת בבא בתרא בדף י' עמוד ב' וכן במסכת ראש השנה בדף ד' עמוד א'. האומר סלע זו אני נותן לצדקה בשביל שיחיה בני או בשביל שיהיה בן העולם הבא, הרי זה צדיק גמור במצווה הזו. ואין אומרים שעושה את המצווה שלא לשמה, אלא מקיים הוא את מצוות בוראו, ואפילו כשמכוון בה גם להנאת עצמו. ולמרות ששנינו במסכת אבות פרק א' משנה ג' אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אין זה אלא במי שאם לא תבוא לו הטובה שהוא מצפה לה בזכות המצווה, הוא טועה ומתחרט על הצדקה שעשה. אבל מי שאינו מתחרט עליה, הרי הוא צדיק גמור. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, שיזכה לעולם הבא, הרי זה צדיק גמור. ובחידושי הרן כתב שעבודה שלו על מנת לקבל פרס היא אכן המידה המעולה ביותר של עבודה מאהבה. אבל גם מי שעובד לשם שכר נקרא צדיק גמור, אלא שאינו חסיד. ובתוספות רבינו פרץ כתב שיש גורסים, הרי זה צדק גמור, כלומר מצוות צדקה גמורה היא, אבל אינו קרוי צדיק גמור. ואם כן, מה בכך שהוא מתכוון בבדיקת החמץ גם למצוא את המחת שעבדה לו? הרי מכל מקום מצווה היא ויש לה להגן עליו מפני סכנת האקרב. מתרץ את הגמרא לא חייבו לבדוק במקום סכנה זה משום שחששו דילמה בטר דבדק, עתה לעיוני בטרה, שמה לאחר שיגמור לבדוק את החמץ ימשיך לחפש אחר המחת, ומאחר שכבר גמר את מצוותו, שוב אין המצווה מגינה עליו מפני הסכנה. מביאה הגמרא ביור נוסף בסכנה שבבדיקת חורים וסדקים. רב נחמן בר יצחק אמר מה ששנינו בברייתא שלא חייבו לבדוק בחורים ובסדקים מפני הסכנה, מדובר בחורים הנמצאים בכותל שבינו ובין הנוכרי, והוא משום סכנת הנוכרים, וכשיטת פליימוי. דתניה, שנינו בברייתא חור שבכותל שבין בית יהודי לבית ארמאי, לבית של גוי, בודק היהודי את החור מצד ביתו עד מקום שידו מגעת ולא יותר, ואת השאר, את החמץ העלול להימצא במקום שאין ידו מגעת, מבטלו בליבו. שכן מן התורה די בביטול, והבדיקה אינה אלא מדרבנן, ולא חייבו חכמים לבדוק, אלא עד מקום שידו מגעת. ואין צריך לבדוק אחריו. פלימו אמר, שם של תנה, כל עצמו את החור כולו אינו בודק כלל מפני הסכנה. ובסמוך יבוארו דבריו, שואלת הגמרא מהי סכנה, מה סכנה יש בבדיקת החור שבינו ובין הנוכרי? הנה אם האם נאמר שיש בה סכנת כשפים, שהנוכרי יעליל עליו שהוא עושה לו כשפים בכותל ויארגנו, אם כן כי ישתמש, כשישתמש הישראל בחור שבכותל, איך ישתמש? איך ישתמש בו? הרי היה לו לחשוש שיחשדנו הגוי שהוא עושה לו כשפים, ובהכרח שישתמש בו להניח את חמצו, שאם לא כן, הרי גם ללא חשש סכנה אין צריך לבודקו. משיבה הגמרא התם שם, בשעת השימוש בחור, כי ישתמש יממה ונהורה, ולא מסיק הדעתי, כאשר ישתמש בו הישראל היה זה ביום ובשעת האור, ועל כן לא אלא נוכרי בדעתו להעליל עליו שהוא עושה חן לשם כשפים. אבל אחר כאן בשעת בדיקת החמץ לילה ושרגעו, הרי מדובר בלילה וזה נעשה לאור הנר, ועל כן מסיק הדעתי, מעלה הנוכרי על דעתו להעליל עליו שעושה חן לשם כשפים. מקשה הגמרא מדוע פטרו מלבדוק משום סכנת הנוכרי, ואמר רבי אלעזר, הרי אמר רבי אלעזר שלוחי מצווה אינן ניזוקין ואין לחשוש לסכנה בזמן עשיית המצווה. מתרץ את הגמרא איכה דשכיח הזיקה שייני, איכן שהדבר שכיח שהערה לו נזק על ידי קיום המצווה, יש לחשוש לו אף במקום סכנה. שכן נאמר לאחר שציווה השם את שמואל ללכת ולהמליך את דוד למלך תחת שאול, ספר שמואל א' פרק ט' ז' פסוק ב', ויאמר שמואל איך אלך, ושמע שאול והרגני. ויאמר השם אגלת בקר תיקח בידיך, ואמרת לזבוח להשם באתי. ועל ידי התחבולה הזו הוא לא ידע, שאול לא ידע שבאת להמליך את דוד. ואף על גב שנשלח שמואל על ידי השם, וזו מצווה, מכל מקום הוא חשש מפני שאול שיארגנו. מכאן, שאף לשליח מצווה יש לחשוש לסכנה כשהיא שכיחה. ואף הקדוש ברוך הוא הסכים על ידו ואמר לו לעשות תחבולה כדי להינצל, מסביר רבינו חננאל. והגמרא יכלה לתרץ כמו שתרצה לאל בדף ח' עמוד א', לעניין סכנת הקרב שיש לחשוש שמה יחפש שם מחת לאחר שיגמור את הבדיקה. אלא אומר הבך שהגמרא פה תרצה, תירוץ עדיף. והחוק יעקב כתב שאין דרך שיובד לו חפץ בחורי הכותל, ולכן לא תרצה זאת הגמרא. מביאה הגמרא נידון בעניין שלוחי מצווה שאינן ניזוקין. באו מיני מרב שאלו את רב, אני בני בי רב דדיירי בבגה, אותם תלמידים של בית רב, הגרים בכפרים שבביקה. בני בי רב זה תלמידים שצריכים לרבם. וכאמור הם גרים בכפרים שבביקה, ומהו למיתי קדמה וחשוכה לבי רב? האם יכולים הם לבוא בבוקר מוקדם קודם עלות השחר כשעדיין חושך? וכן בערב לאחר שחשיכה, האם מותר להם לצאת לישיבת הרב, או שיש להם לחשוש מפני המזיקים המצויים בלילה ולצאת רק לאחר שמאיר היום? שכן שנינו במסכת בבא קמא, דף סמך עמוד ב', לעולם ייכנס אדם בכי טוב בשעת האור וייצא בכי טוב. שנאמר בספר שמות פרק י' ב' פסוק ח' ב', ואתם לא תייצו איש מפתח ביתו עד בוקר, ופירש רשי, שהוא משום סכנת המזיקים והליסטים. אמר לו, הישיב להם רב, ניתו שיבואו בחשיכה, עליי ועל צברי, יהיה עונש איזה קם. כלומר, אני ערב להם שלא ינזקו, משום שמצוות תלמוד תורה מגינה עליהם. ואף שאם אינם מכוונים לשם מצווה אלא לצורך עצמם, אז לכאורה הם אינם שלוחי מצווה ועלולים להינזק. צריך לומר שהכיר רב את תלמידה וידע שהתכוונו לשם מצווה, כך אומר הקובץ שיעורים. הוסיפו לשאול את רב נייזל מאי, האם יכולים הם גם לחזור לאכסנייתם לאחר שיחשך היום, ולסמוך על המצווה שתגן עליהם מפני המזיקים גם בדרך חזרתם או לא? אמר לו, השיב להם רב, לא ידענה, איני יודע אם גם בדרך החזרה המצווה מגינה מפני המזיקים. מביאה הגמרא את ההכרעה בנידון הזה, איתמר נאמר בבית המדרש, אמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינן ניזוקין לא בהליכתן, ואף לא בחזירתן, גם לא בחזרתם. שואלת הגמרא כמן, כשיטת מי אמורים דברי רבי אלעזר? משיבה הגמרא דברה והם, כהאי תנא, כמו שיטת התנא הזה שבברייתא שלפנינו. נתניה שנינו בברייתא, איסי בן יהודה אומר, כלפי שאמרה תורה, מתוך מה שאמרה תורה בעולי רגלים, בספר שמות פרק למדלת פסוק חבדלת, ולא יחמוד איש את ארצך, בעלותך להיראות את פני השם אלוקיך שלוש פעמים בשנה, מלמד הכתוב שתהא פרתך רועה באפר, באחו, מקום מראה בהמות, ואין חיה מזיקתה, ותהיה תרנגולתך מנקרת באשפה, ואין חולדה מזיקתה, שכן נאמר, את ארצך ולא ארצך, את, בא לרבות את הטפל לארצך שהם הבהמות והעופות, אומרים התוספות בדיבור המתחיל, מלמד. ואף שנאמר ולא יחמוד איש, מצינו בכתוב שאף שאר בעלי חיים נקראו בלשון איש, אומר הרשש. ובתוספות רבינו פרץ, הביא בשם רבינו יקר, שפרה קרויה ארץ, שכן אמר רבי יוסי במסכת שבת בדף קי"ח עמוד ב', מימי לא קריתי לשורי שורי, אלא שדי. ותרנגולת נלמדת מאיש, שכן תרנגול קרוי איש, כדרך שרגילים לומר, קרא הגבר. וכן נאמר לגבי הקרובים ופניהם איש אל אחי, וקרובים הם עופות. המהרש"א כתב שממה שנאמר לא יחמוד איש, משמע שכוונת הכתוב היא לדבר המטלטל שדרכו להיגנב על ידי איש יחידי, שכן אילו הייתה הכוונה לארץ עצמה, היה צריך להיכתב ולא יחמוד גוי, שהרי אין דרך הארץ להיכבש אלא על ידי אומה שלמה ולא על ידי יחידים. וממה שלא נאמר את ביתך אלא את ארצך, משמע שאין הכוונה למטלטלין המצויים בבית אלא לפרה ותרנגולת הרועים במקום הפקר. אם כן, איסי בן יהודה דורש קל וחומר, ולא דברים קל וחומר. ומה פרה ותרנגולת אילו שדרכם לזוק, מובטח להם שאינן ניזוקין, בני אדם שאין דרכם לזוק, שכן אדם יש לו מזל ואינו ממהר להינזק כמו ממונו, על אחת כמה וכמה שאינם ניזוקים. ממשיכה הברייתא, אין לי שלא ינזקו עולי הרגל, אלא בזמן ההליכה לבית המקדש. אבל בזמן החזרה משם לבתיהם, מניין לנו שאינם ניזוקים? תלמוד לומר, נאמר בעולים לירושלים לסבוח את הפסח בספר דברים פרק ט"ז פסוק ז', ופנית בבוקר והלכת לאוהליך. בבוקר שלאחר מוצאי פסח, ופשוטו של מקרא בא ללמד שהוא טעון לינה בירושלים, בלילה של מוצאי יום טוב. כך מפרש רש"י על התורה על פי הספרי, דהיינו שצריך להישאר ללון בירושלים אחרי שהקריבו את הקורבן פסח, בליל א' של חול המועד פסח צריך להישאר כל העם ללון בירושלים. ומלמד הכתוב שתילך ותמצא אוהלך בשלום בלא שום נזק. וכך שנינו במדרש רבה על שיר השירים, על הכתוב מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב, שאינו מדבר אלא בפעמי עולי רגלים שהם נועלים בעד כל הצרות. ומעשה באחד ששכח לנעול דלתי ביתו ועלה לרגל, וכשחזר מצא נחש קשור בטבעות דלתותיו. ומעשה באחד ששכח להכניס את הרנגוליו לתוך ביתו ועלה לרגל, ומצא כשהוא חזר חתולים מקורעים לפניהם. ומעשה באחד ששכח להכניס קרי של חיטים לתוך ביתו ועלה לרגל, וכשחזר מצא אריות מקיפים את חיטיו. ומעשה בשני אחים עשירים שהיו באשקלון, והיו להם שכנים נוכרים רעים, שהיו אומרים מתי יעלו יהודים אלו לרגל ונחריב את ביתם. כשעלו לרגל, זימן להם הקדוש ברוך הוא מלאכים כדמותם, שהיו נכנסים ויוצאים מתוך בתיהם. מקשה הגמרא, וכי מאחר שלמדנו מהמילים והלכת לאוהליך שאפילו בחזירה בזמן חזרתם אינם ניזוקים, מה שנאמר בהליכה ולא יחמוד איש את ארצך, למה לי? הרי אם הם אינם ניזוקים בחזרה, כל שכן שאינם ניזוקים בהליכה, מתרצת הגמרא, כתוב זה נצרח לחדר רבי עמי. ואמר רבי עמי, כל אדם שיש לו קרקע עולה לרגל, ושאין לו קרקע אין עולה לרגל, ודין זה נדרש ממה שנאמר ולא יחמוד איש את ארצך. וביאר המהרש"א בטעם הדבר שעיקר תכלית מצוות עלייה לרגל היא כדי לסמוח במצוות פירות הארץ, שהם ביקורים ומעשר שני, ולשמח שם את העני והגר והלוי באכילתם. ומי שאין לו קרקע אינו יכול לקיים את המצוות הללו. ואף שלדרשה זו אין צורך במילה את, אלא די שיכתב לא יחמוד איש ארצך, מכל מקום, מאחר שנצרח הכתוב הזה לדרשת רבי עמי, נכתבה המילה עת לרבות את התפל לארצך, אף שכבר למדנו זאת מהמילים והלכת לו עליך. ככה תוספות, בדיבור המתחיל לחדר רבי עמי. אבל לפי איך שהסביר המהרש"א, שהדרשה היא ממשמעות הכתוב, אין צורך בזה. מביאה הגמרא שמועה נוספת בעניין עלייה לרגל. אמר רב אבין בר עבדה, אמר רבי יצחק, מפני מה אין פירות גינוסר? פירות מתוקים מאוד הגדלים בגינוסר, שהיא ארץ ים כנרת שבארץ ישראל. וכן הובא במסכת מגילה בדבב עמוד א' כנרת זו גינוסר. והיא נקראת כן, משום שמתוקים פירותיה ככל הכינור. אז מפני מה אין פירות גינוסר גדלים בירושלים? ואין לומר שקרקע ירושלים אינה ראויה לפירות האלו, שערים ירושלים, נשתת העולם. ומשם מתפצלים גידים לכל הארצות, אומר תוספות הראש. כדי שלא יהיו עולי רגלים אומרים, אלמלא לא עלינו לירושלים, אלא בשביל לאכול פירות גינוסר בירושלים, דיינו, ונמצאת עלייה לרגל שלא לשמה. כיוצא בו אמר רבי דוסטאי ברבי ינאי, מפני מה אין חמי טבריה נמצאים בירושלים, שמן הראוי שיהיו בירושלים, משום שחמימותם באה מתוך כך, שהם עוברים על פתחו של גיהנום, כמובן במסכת שבת בדף למתת עמוד א', אחד מפתחי הגיהנום הוא בירושלים, כפי שלמדנו במסכת העירובין בדף יוטט עמוד א', מסבירים תוספות הראש ותוספות רבינו פרץ. למה לא נמצאים חמי טבריה בירושלים? כדי שלא יהיו עולי רגלים אומרים, אלמלא לא עלינו לירושלים, אלא בשביל לרחוץ בחמי טבריה דיינו, ונמצאת עלייה לרגל שלא לשמה. וכותב המהרש"א בביאור שייכות הדברים הללו לסוגייתנו, על פי דרכו שהובאה לאל, שטעם פטור משאין לו קרקע מראייה, מלעלות לרגל, משום שאינו יכול לקיים את עיקר תכליתה של עלייה לרגל, שהיא השמחה במצוות פירות הארץ, ואם אינו יכול לקיים מצוות אלו, נמצא שעלייתו היא שלא לשם שמיים. על כן סומכת הגמרא לדין זה את הממרות הללו העוסקות בעניין עלייה שלא לשמה. ואילו הפני יהושע וחתם סופר כתבו, שהדברים מוסבים על מה שנתבהר לאל שבזכות מצוות עלייה לרגל, ימצאו בחזרתם את אוהליהם בשלום בלא שום נזק. אבל אם היו מתמהמהים בירושלים כדי ליהנות מפירותיה או ממעיינותיה, אינם מובטחים שלא ינזקו, כי אין המבואר לאל במי שממשיך לחפש מחת לאחר שגמר את בדיקת החמץ, ואין המצווה מגינה עליו באותה שעה. אומרת הגמרא, כך שנינו במשנה שפתחה את מסכת פסחים לאל בדף בית עמוד א'. אור לארבעה עשר בודקים את החמץ לאור הנר בכל מקום שעלול להימצא בו חמץ כדי לבערו למחרת ביום. ואולם כל מקום שאין מכניסים בו חמץ כל השנה אין צריך בדיקה. שואלת המשנה, ואם כן במה אמרו חכמים בהמשך דברי המשנה? ששתי שורות של חביות יין שבמרתף צריכות בדיקה ביניהן, והרי אין מכניסים חמץ למרתף, משיבה המשנה, רק במקום שמכניסים בו חמץ אמרו כן. וכגון במרתף של יין שממנו נוטלים יין לסעודה כל השנה, שלפעמים השמש עומד ומוזג יין בסעודה ופיתו בידו, וכשהיין נגמר הוא נכנס לשם עם הפת כדי ליטול יין, ומשאיר את הפת שם, במרתף. מבארת הגמרא את דברי המשנה ושואלת, מרתף, מן דחר שמי, איכן נזכר במשנה עד עכשיו שמרתף פטור מבדיקה כדי שתשאל מהו המרתף שחייב בבדיקה? משיבה הגמרא, אחי כאמר, כך אמר התנא במשנה. כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה, ומכך משתמע שאוצרות יין ואוצרות שמן, נמי גם כן, אין צריך בהם בדיקה. שכן כל מקום שנקטה המשנה, בא לפתור גם אותה מבדיקה, כמבואר לאיל בדף ח' עמוד א', על כן שואלת המשנה, ובמה אמרו שצריך לבדוק שתי שורות של חביות יין הסדורות במרתף? משיבה המשנה, דין זה נאמר במקום שמכניסים בו חמץ, וכגון במסתפק, במרתף שמסתפקים ממנו יין לצורך הסעודה, שיש לחשו שמה נכנס לשם השמש בתוך הסעודה כשפיתו בידו, ושכח אותה שם את הפת. ואילו השפת אמת מסביר שמלשון המשנה שאמרה מקום שמכניסים בו חמץ, משמע שהיא מדברת במקום שוודאי הכניסו לשם חמץ. ועל כן היה נראה לפרש את דברי הגמרא הם לצדדים, שדין שתי שורות שבמרתף נאמר בשני אופנים, או באופן שידוע שהכניסו לשם חמץ, או באופן שמסתפקים ממנו יין באמצע הסעודה ויש לחשוש בו שמה הכניס השמש חמץ לשם. ועוד שנינו במשנה, במרתף הזה נחלקו חכמים מהם שתי השורות הצריכות בדיקה. בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף, שתי שכבות של חביות לכל אורכן ורוחבן צריכות בדיקה, כי דרך אוצרי חביות יין לסדרן בשורות בכל קרקעית המרתף, ואז חוזרים ומניחים חבית על חבית עד התקרה. ובית הלל אומרים שורות האלו הם רק שתי השורות החיצונות הסמוכות לפתח, שהן גם העליונות ולא שתי שכבות שלמות. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בביאור שיטת בית שמאי במשנתנו. אמר רב יהודה, שתי שורות האלו שאמרו בית שמאי שצריך לבודקן, אלו הן שתי השורות שעומדות מול הכותל שבו הפתח החיצונית וזו שלאחריה, מן הארץ ועד שמי קורה, עד גובה התקרה לכל גובה ורוחב המרתף. שמי הוא כינוי לגובה, כלשון הכתוב בתהילים קוף ממחת, שמי השמיים. ורבי יוחנן אמר, שתי שורות שאמרו בית שמאי, הן שורה אחת כמין גם, ג' ביוונית, שהיא כצורת האות חף סופית שלנו, שורה אחת בזקיפה והאחת בשכיבה, והילו הן השורה החיצונית שעומדת ממול הפתח מהארץ עד התקרה לכל גובה ורוחב המרתף, והשכבה העליונה הסמוכה לתקרה ששוכבת לכל אורך ורוחב המרתף. וגם שכבה זו כרויה שורה כאשר מונים את השורות מלמעלה למטה. מביאה הגמרא סיוע מברייתא לכל אחת מן השיטות הללו, תניא כבתי דרב יהודה ותניא כבתי דרב יוחנן, שנינו בברייתא האחת כשיטת רב יהודה, ובברייתא האחרת כשיטת רב יוחנן. תניא כבתי דרב יהודה שנינו כדבריו של רב יהודה בברייתא, נאמר בבית שמאי אומרים צריך לבדוק שתי שורות על פני כל המרתף, ושתי שורות אלו שאמרו שיש לבודקן, הן מן הארץ ועד שמי קורה. ותניא כבתי דרב יוחנן, ושנינו ברייתא כדבריו של רב יוחנן, שבית שמאי אומרים יש לבדוק שתי שורות על פני כל המרתף, את השורה החיצונה שרואה את הפתח, הסמוכה לפתח, לאו דווקא לפתח עצמו אלא לכותל שבו הפתח, ואת השורה העליונה שרואה את הקורה, כלומר כל החביות העליונות הסמוכות לתקרה, אבל השורה שלפנים הימנה מהשורה החיצונית וכן השורה שלמטה הימנה מהשורה העליונה אין צריך בהם בדיקה. ומביאה הגמרא מחלוקת המוראים בביור שיטת בית הלל במשנתנו. שנינו במשנה שבית הלל אומרים שתי שורות החיצונות שהן העליונות. אמר רב בודקים שתי שורות מהשורות החיצונות הסמוכות לפתח את השורה העליונה ביותר. שורה העליונה שנזכרה כאן אינה כעליונה שפירש רבי יוחנן בשיטת בית שמאי שהיא לכל אורך ורוחב המרתף, אלא היא רק השורה העליונה החיצונית. ואת השורה שלמטה הימנה מתחת לשורה העליונה. ושמואל אמר בודקים את שתי השורות מהשורות העליונות הסמוכות לתקרה, את השורה העליונה והחיצונית ביותר, וכן את השורה שלפנים ממנה מהחיצונה. כך מפרש רש"י את ביאור המחלוקת, ויש שפרשו שאף לשיטת בית הלל כל שתי השכבות צריכות בדיקה, ולא שתי שורות בלבד, אלא שלדעת רב בשיטתם אילו הן שתי השכבות העליונות לכל אורך ורוחב המרתף. ולשמואל הם השתיים החיצוניות, שכשהוא נכנס למרתף הוא עומד מולם. ולדעת שמואל סוברים בית שמאי ששתי השורות הם כמין גם, כמין חף סופית, כדברי רבי יוחנן בשיטתם. מפרשת הגמרא את העמם של רב ושמואל. שואלת הגמרא מה הייתה עמד הרב, מהו טעמו של רב שלא פירש בדברי בית הלל שכוונתם לשתי השורות העליונות, והרי אמרו שהן העליונות, ושיבה הגמרא דייק דקדק כן, ממה שאמרו שתי שורות החיצונות, שמשמעותן החיצוניות ביותר. וסבר רב שיש לדייק את המילה חיצוניות יותר מאשר את המילה עליונות משום שנכתבה לפניה. כך התוספות בדיבור המתחיל, רב דייק חיצונות. שואלת הגמרא והחיצונות שהן עליונות קטני, כך שנינו בדברי בית הלל, ואילו לדברי רב רק אחת מהן עליונה. משיבה הגמרא למעותי תתאי דתתייתה. עליונות זה בא למעט את התחתונות שבתחתונות, כלומר את כל השורות שמן השורה השלישית ולמטה. ואילו התורת חיים מסביר שלולי התוספת הזו היה מקום לומר שהשורה העליונה אינה בכלל שתי השורות החיצונות, לפי שהיא רואה גם את הקורה והיא קרויה עליונה ולא חיצונה. ומלבדה יש לבדוק עוד שתי חיצונות שהן השנייה והשלישית. לכן הוסיפו בית הלל שהן העליונות, שיש לבדוק רק את שתי השורות העליונות ביותר. ועל הדרך הזו פירש גם את דברי הגמרא בסמוך בשיטת שמואל שחיצונות בא למעט את הפנימיות שבפנימיות. שואלת הגמרא ושמואל שאמר עליונה ושלפנים הימנה מה הייתה, מה מאיזה טעם פירש כן? מדוע הוא לא פירש שהכוונה לשתי שורות החיצונות? משיבה הגמרא משום דדייק ודקדק כן ממה שאמרו בית הלל שהן העליונות. לדעת שמואל יש לדייק מהמילה עליונות יותר מאשר המילה חיצוניות, שכן מחיצוניות שהן עליונות, משמע שעליונות בא לפרש מהן חיצוניות, והעליונות הן בדווקא. כך תוספות בדיבור המתחיל, רב דייק חיצונות. שואלת הגמרא והחיצונה קטני, הרי שנינו בדבריהם שתי שורות החיצונות, ואילו לדברי שמואל רק אחת מהן היא חיצונית. משיבה הגמרא למעותי, גבייתא דגבייתא, חיצונות בא למעט את הפנימיות שבפנימיות, כלומר את כל השורות שמן השורה השלישית ולפנים. ומביאה הגמרא שנחלקו תנאים במחלוקת הזו. רבי חייא תני, רבי חייא שנה ברייתא כבתי דרב כדברי רב, וכולו תנאי ושאר שוני המשניות תנו שנו ברייתא כבתי דשמואל כשיטת שמואל. מסיקה הגמרא והלכת כבתי דשמואל, הלכה היא כמו שמואל שבודקים את שתי השורות העליונות, החיצונית ושלפנים ממנה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף ט' עמוד א'. המשנה מבארת שאין לחשוש שמא הכניסה חולדה חמץ לתוך בית בדוק. רש"י ורוב הראשונים מפרשים שהמשנה מדברת על בית בדוק, אבל הרמב״ם מלכות חמץ ומצא פרק ב' הלכה זין כתב, אין חוששים שמה גררה חולדה חמץ למקום שאין מכניסים בו חמץ. כותב המגיד משנה שהרמב״ם מפרש את דברי משנתנו מוסבים על מה ששנינו במשנה שפתחה את המסכת, שכל מקום שאין מכניסים בו חמץ אין צריך בדיקה. על כך נאמר במשנתנו שאין לה חשש שחולדה גררה למקום הזה חמץ. אומרת המשנה בדף ת' עמוד א', אין חוששים שמה גררה חולדה חמץ מבית שעדיין לא נבדק לבית אחר באותה חצר שכבר נבדק, והתחייב שוב בבדיקתו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אין חוששים? למה הוא צריכה המשנה להשמיענו שאין חוששים לגרירת חולדה, והרי כבר שנינו במשנה שפתחה את המסכת, שכל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אינו צריך בדיקה ומוכח משם, שאין חוששים לחולדה, שאם לא כן מדוע לא יצטרך בדיקה משום החשש האמור. תרצים התוספות שלולי משנתנו היה מקום להעמיד את המשנה לעיל במקום שאין חולדה יכולה להלך שם. ותוספות הראש והמאירי תרצו שאין החולדה מצויה אלא במקום שהפת מצויה ולא במקום שאין מכניסים בו חמץ. ואילו השפת אמת כותב ליישב את קושיית התוספות שבמשנתנו מדובר במי שלא ביטל את חמצו, ואילו במשנה לעיל מדובר בתקנת חכמים של בדיקה לאחר הביטול. ולפי זה לא שמענו מן המשנה שפתחה את המסכת אלא שבחיוב בדיקה דרבנן אין חוששים לחולדה, אבל כן הוא צריכה משנתנו כאן להשמיענו שגם באיסור תורה אין חוששים לכך. אם כן אומרת המשנה בדף ת' עמוד א', אין חוששים שמא גררה חולדה חמץ מבית שעדיין לא נבדק לבית אחר באותה חצר שכבר נבדק והתחייב שוב בבדיקתו, וכמו כן אין חוששים לגרירת חולדה ממקום למקום באותו בית שמא לאחר שבדק זווית אחת והלך לבדוק זווית אחרת באותו בית גררה חולדה חמץ ממקום שאינו בדוק למקום הבדוק. ואילו היינו חוששים לכך, היה צריך להעמיד שומרים במקומות שכבר בדק עד שיגמור את בדיקת כל הבית. כך אומר המאירי. אומרת המשנה, אם כן, שהרי אם נחשוש לגרירת חולדה, הרי יש לחשוש לכך גם מבתי חצר אחת לבתי חצר אחרת. וכוונת המשנה בדבריה מחצר לחצר היא לבתים שבחצר ולא לחצר עצמה. שהרי חצר אינה צריכה בדיקה כלל, מפני שהעורבים המצויים בוודאי אכלו את החמץ שבה, כפי שלמדנו לעיל בדף ח' עמוד א'. כך אומר הראש יוסף, אבל בחידושי הרן כתב שדווקא אמצעיתה של החצר אינה צריכה בדיקה, אבל חורים וסדקים שנמצאים בחצר בצדיה צריכים בדיקה משום שאין העורבים מחטטים שם. כותב בביאור הגר"א שלשיטתם אין צורך במה שכתב רש"י, אלא אפשר לפרש את המשנה כפשוטה, שאין חוששים שמא גררה חולדה מחצר לחצר ממש. אם כן אומרת המשנה, אם נחשוש לגרירת חולדה, יש לחשוש לכך גם מבתי חצר אחת לבתי חצר אחרת, שלאחר שנבדקו בתים אלו גררה להם חולדה חמץ מבתי חצר אחרת שעדיין לא נבדקו, ואף שאין החמץ שלא צריך לבערו או משום שמא יבוא לאוכלו, או כשיטות שסוברות שעובר בבל ייראה גם על חמץ של ישראל אחר הנמצא ברשותו. עוד אומרת המשנה, אם חוששים לגרירת חולדה, אז וכן יש לחשוש שמא גררה חמץ מבתי עיר אחת שעדיין לא נבדקו לבתי עיר אחרת שכבר נבדקו, ואין הדבר סוף. שהרי אין תקנה לחשש זה עד שיבדקו כל הבתים בבת אחת. וכן יש לחשוש שגררה מבתי גויים. אבל לשיטת רש"י ליל בדף ב' עמוד א', שטעם הבדיקה הוא כדי לא לעבור על בל ייראה, אין לחשוש לחמץ של נוכרים, אומר הפני יהושע. ומאחר שאי אפשר שיעשו כן, בהכרח שלא חששו חכמים כלל לגרירת חולדה, גם לא ממקום למקום באותו בית. שואל רבינו דוד, מדוע הוא צריכה משנה לטעם שאין לה דבר סוף? הרי יש כאן שני ספיקות. שמה לא גררה חולדה חמץ, וגם אם גררה, שמה אכלתו. כמבואר בדברי הגמרא להלן, וספק ספיקה מותר אפילו באיסור תורה, וכל שכן בחיוב בדיקה שאינו אלא מדרבנן. יש להקל בו גם בספק אחד, שכן ספק דרבנן לכולה. מתרץ רבינו דוד שבכל חיוב בדיקה יש שני ספיקות. שמה אין חמץ בבית, ושמה נאכל על ידי חולדה. הרי שעיקר חיוב בדיקה נתקן על ספק ספיקה, ואין ריבוי הספיקות פוטרו. ואף שבבית שכבר נבדק יש סברה להקל ולומר שאין לחשוש שמה הוכנס לתוכו חמץ, ואינו דומה לכל בית שהוחזק בו חמץ שחייבו חכמים בבדיקה, מכל מקום אפשר שהיו מחמירים גם בזה, ורק משום שאין לדבר סוף, לא חששו חכמים לגרירת חולדה. שואל השפת אמת, מה בכך שמחצר לחצר או מעיר לעיר אין לדבר סוף ואין לו תקנה? הרי ממקום למקום יש תקנה לבדוק את כל הבית בבת אחת. כפי שיאמר התוספות לקמן בדפתת עמוד ב', בדיבור המתחיל ולא, כגון שיבדוק יחד עם בני ביתו, וכמה שבידינו לתקן, יש לתקן. אומר השפת אמת שמן התורה די בביטול, וכל חיוב הבדיקה אינו אלא מדרבנן. ולא חייבו חכמים לבדוק את כל הבית בבת אחת, משום שראו שלא יועילו בתקנתם, שכן עדיין יישאר החשש מעיר לעיר. זוהי המשנה שלנו בדף ת' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מבררת מתי ניתן לסמוך על כך שהחולדה אכלה את מה שגררה ולא הותירה ממנו. מדייק את הגמרא ממה ששנינו במשנה שאין חוששים שמא גררה חולדה חמץ למקום הבדוק משמע. טעמה, הטעם שאין צריך לשוב ולבדוק משום חשש גרירת חולדה, הוא רק מכיוון דלא חזינה דשקל, שלא ראינו שנטלה חולדה חמץ והביאתו למקום הבדוק. החזינה דשקל חיישינן, אבל אם ראינו שנטלתו והביאתו למקום הבדוק, יש לחשוש שמא עדיין החמץ נמצא כאן. ובה היא בדיקה. וצריך המקום הזה בדיקה נוספת, אם כן לפי זה מקשה הגמרא והמאי, מדוע צריך לחזור ולבדוק? נאי מה אכלתי, הרי יש לתלות ולומר שהחולדה אכלתו, ולא נשאר שם חמץ. וסברה הגמרא בקושייה שיש להקל בספק הזה, משום שהוא אינו ספק שקול, אלא קרוב לוודאי הוא שהאכלה הזאת, משום שרגילותה בכך. ואין כוונת הגמרא להקל מצד ספק דרבנן לכולה, שהרי בדיקת חמץ נתקנה על הספק, אומר הפני יהושע. ולפי אהבה מינה של הגמרא, כל תקנת בדיקה היא אכן רק במקום שאין החולדה מהלכת, אבל במקום שהיא מצויה, יש לתלות שהיא אכלה את החמץ. ומוכיחה הגמרא ממשנה שיש לסמוך על התליה הזו, שתולים ואומרים שהחולדה אכלה זאת. מי לא תנן, האם לא שנינו במסכת תועלות פרק חי משנה זין. מדורות האקום, דירות האקום בארץ ישראל, תמאים בתומת מת משום שהם קוברים את נפליהם, את הנפלים שלהם, בבתיהם. המת מטמא באוהל, ואדם או כלי הנמצא באוהל אחד. אם המת, נטמא שבעת ימים. כנאמר, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל, וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים. לשיטת חכמים גם מת נוחים מטמא באוהל, ולשיטת רבי שמעון אינו מטמא באוהל. אבל מכל מקום גם לשיטתו של רבי שמעון, מדורות האקום טמאים משום שהוא מטמא במגע ובמסע. ודווקא בתומת אוהל אינו מטמא, משום שנאמר בה, אדם כי ימות באוהל, ואקום אינם קרועים אדם. בבייר הרשש, על פי דברי הגמרא במסכת חולין בדף קכ"ה עמוד ב', שכל הנכנס למדורות האקום הרי הוא כנוגע במת עצמו, משום שיש לה חשוש, שמא העיל על הנפל עצמו, והמעיל הרי הוא כנוגע ולא תהיה רבי שמעון, אלא את הנכנס לאוהל מת נוחרים מבלי להעיל עליו. אבל התוספות יום טוב מפרשים את דברי רשי כפשוטם שיש לחשוש שמא נגע או הסיט את הנפל. אז נאמר במסכת תועלות מדורות, דהיינו דירות האקום בארץ ישראל, תמאים בתומת מת משום שהם קוברים את נפליהם בבתיהם. וכמה זמן ישעה הנוכרי במדור ויהיה המדור צריך בדיקה מנפלים לכשייצא ממנו הנוכרי ויבוא הישראל לגור בו? 40 יום כשיעור זמן יצירת הוולד, שבמשך זמן זה יכולה אשת הנוכרי להתעבר ולהפיל נפל שמטמא בתומת המת. אבל לפני 40 יום לעיבורו אינו נחשב ולד ואינו מטמא, ולא חששו שמא כשבאו לגור במדור הזה כבר הייתה מעוברת, שכן הוא דבר שאינו שכיח, כך אומרים תוספות חכמי אנגליה. ואם גר שם נוכרי כשיעור זה, הבית תמה אף על פי שאין לו אישה, משום שהנוכרים חשודים על הזנות, ושמה באה לשם אישה שאינה שלו, ונתעברה ממנו והפילה שם. והרמב״ם בפירוש המשניות במסכת תועלות פירא שגזרו על מי שאין לו אישה, משום מי שיש לו אישה. מוסיפה המשנה שם במשנה ח', וכל מקום שחולדה וחזיר יכולים להלוך בו, אין צריך בדיקה. זוהי שיטת בית הלל שם, ובית שמאי חולקים עליהם. ולמה כל מקום שחולדה וחזיר יכולים להלך בו אין צריך בדיקה? שכן, אף אם נקבר שם נפל, יש לתלות שחפרו החולדה והחזיר בקרקע ואכלו. ולפי זה קשה. הרי כשם שסומכים על כך שנאכל הנפל על ידי החולדה, כמו כן בחמץ יש לתלות שאכלתו החולדה. ומדוע אם ראינו שהביאתו החולדה למקום הבדוק, צריך לחזור ולבודקו? תרץ את הגמרא, אמר רבי זיירא לא קשיא, אין זו קושיה, שכן, המשנה במסכת תועלות מדברת בבשר של הנפלים, והאילו משנתנו מדברת בלחם. ומבאר רבי זיירא את החילוק, בבשר לא משיירה, לא משיירת החולדה, אלא בוודאי אוכלת את כולו. ועל כן, במקום שהיא מצויה, אין לחשוש לבשר נפלים. ואף שנזכר במשנה שם גם חזיר, ומבואר במסכת בבקם, עד אף יוטט עמוד א', שאין דרך החזיר לאכול סתם בשר. מכל מקום, דרכו לאכול בשר של נפלים שאורך, אומרים התוספות בדיבור המתחיל בבשר. אבל בלחם משיירה, היא משיירת ממנו ואינה אוכלת את כולו, ועל כן אם ראינו שהכניס הלחם לתוך הבית, צריך לבדוק אחריו מחמץ. ולשיטת בעל המאור בדעת רבי זיירא, בלחם ודאי משיירת החולדה, ובבשר ודאי אינה משיירת. ולשיטתו, אילו גם בלחם היה לנו ספק, היה לנו לפתור מבדיקה, משום שאינה אלא מדרבנן הבדיקה, וספק דרבנן לכולה. אבל הרעבד ועוד ראשונים חולקים עליו וכתבו שעיקר חובת הבדיקה נתקנה על הספק, ואין לפותרה משום ספק דרבנן לכולה. מביאה הגמרא את שיטת רבא הסובר שאין כלל מקום לקושייה האמורה. אמר רבא, היי מאי, מהי קושייה איזו? והרי אפילו אם רגילה החולדה לשייר גם בבשר, אין סתירה בין המשנה באוהלות למשנתנו, שכן. בשלמה, אתה מובן הדבר שם במשנה במסכת אוהלות שסומכים על אכילת החולדה, משום דה אימור אבא, אימור לא אבא. שייתכן לומר שהיו נפלים בבית וייתכן לומר שלא היו בו, ומאחר שאינו אלא ספק בלבד, במקום שמצויות החולדות, אנחנו תולים לכולה, ואומרים שאף אם תמצא לומר דהבה שהיה שם נפל, אימו רחלתי, הרי ייתכן לומר שהחולדה אכלה את כולו וספק אכילה מוציא מדי ספק נפל. ואפילו שדרך החולדה לשייר בבשר, מכל מקום אין זה דבר ודאי, ולפעמים היא אוכלת את כולו ואינה משיירת. אבל האחר כאן בבית שהכניס החולדה חמץ לתוכו, דוודאי נכנס חמץ לבית, דחזינה דשקל שראינו, שנטלה החולדה את החמץ והביאתו לכאן, מי יהיה מר דאכלתי? מניין לנו לומר בוודאות שאכלה את החמץ, והרי אינו אלא ספק. והווי והרי זה ספק אכילה, וודאי חמץ, ואין ספק יותר, מוציא מדי ודאי איסור, ועל כן, יש לחשוש שמא עדיין החמץ קיים וצריך לבדוק אחריו. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ח' במסכת פסחים, במצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם בודקים לאור החמה? שאלה שנייה, מדוע אין בודקים באבוקה? שאלה שלישית, חורים שבכותל, האם צריכים בדיקה ועד כמה? שאלה רביעית, מהי הסכנה שמחמתה אינו חייב להכניס ידיו לחורים ולסדקים? שאלה חמישית, מפני מה אין פירות גינוסר וחמי טבריה בירושלים? השאלה האחרונה, לבית תילל, אילו שורות צריך לבדוק במרתף? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדו בסייעתא דשמיא הענקית בדפינו היומי, בדף ח' במסכת פסחים, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות, באנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. קודם זמן איסורו יכול להשליך למקום שהעורבים מצויים שם את החמץ, ויש אומרים שאינו יכול להשליחו אלא לרחוב שהוא מקום הפקר, אבל לא לחצירו. אם מצאו אחר זמן איסורו שלא אכלו העורבים, אף על פי שהמקום הפקר לא יניחנו שם אלא יבערנו. ויש חולקים וסוברים שאם הפקירו הוא זרקו למקום הפקר קודם זמן איסורו, שוב אין עליו חובת ביעור. המצאה של חצר וצדדי החצר אינם צריכים בדיקה, שאם היה שם חמץ העורבים ושאר רופות המצויים שם יאכלו, אבל חורים שבצדדי החצר צריכים בדיקה, שהעורבים אינם מצויים בחורים. ודווקא כשיש שם ספק חמץ, אבל אם יש שם ודאי חמץ, צריך לבדוק. ויש אומרים שכיוון שמותר להשליך לכתחיל החמץ במקום שהעופות מצויים, כל שכן שאין צריך לבער משם, אפילו חמץ ודאי עד לאחר זמן איסורו. ויש אומרים שלחצר שלו, לחצר של שותפים, אסור לזרוק חמץ על סמך שיוכלו עורבים ועופות, וגם בדיעבד, אם זרק שם, צריך לבדוק ולבער. אבל למקום מופקר לרבים, כגון רחוב, מותר להשליך שם חמצו ולהפקירו קודם זמן איסורו. ואם לא אכלו העורבים ונשאר עד אחר זמן איסורו, לא אכפת לנו. כיוון שכבר יצא מרשותו, והרי זה כמוכר לאקום קודם זמן איסורו. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים עם משנה יומית. ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא שבשמיים. במשנתנו היומית אנחנו משננים את המשניות שאין עליהם גמרא, כדי שבעזרת השם ובישועתו בסיום השס יהיה במתחתנו לא רק את המסכתות שיש עליהם גמרא, אלא גם את המסכתות שיש עליהם רק משנה. סדר זרעים, מסכת חלה, פרק א', משנה ג', אילו חייבים בחלה ופטורים מן המעשרות? הלקט והשכחה והפאה, כמה מבואר במסכת פאה, וההפקר תבואה שהופקרה קודם מרוח, כל אלו פטורים מן המעשרות, שנאמר ובא לוי כי אין לו חלק ונחלה עמך ממה שיש לך ואין לו חייב אתה ליתן לו מעשרות. יצאו לקט שכחה ופאה והפקר שיש לו עמך. אבל חייבים מבחלה, ומעשר ראשון שנטלה תרומתו שהופרשה ממנו תרומת מעשר לכהן, אף על פי שלא הופרשה ממנו תרומה גדולה, כגון שהקדימה לוי ליטול את מעשרו, כשזה עדיין היה בשיבולים קודם שנטל ממנו הכהן תרומה גדולה, אז הועיל וקיבל הלוי את מעשרו קודם שנתחייבה התבואה בתרומה, ראו פטור מלהפריש ממנו תרומה גדולה. כנאמר, והרימותם ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר, מעשר מן המעשר, ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר. אבל חייב הוא בחלה ואין צורך לומר במעשר ראשון המתוקן כל צורכו שחייב הלוי להפריש ממנו חלה. ואילו משאר המעשרות הוא פטור. ומעשר שני והקדש שנפדו, אף על פי שלא הופרשה מהם תרומה, כגון שהקדים להפריש את המעשר בשיבולים או שיקדש את התבועה ביותה בשיבולים, ומדובר כאן שנבדו לאחר מרוח, שהואיל ובשעת מרוח היו פטורים מתרומה גדולה ומשאר מעשרות, הילקח גם לאחר שנבדו פטורים הם מן התרומה והמעשרות, אבל בכלל הם חייבים, שכן חיובה חל בשעת גלגול העיסה, ואז הרי הם חולין גמורים. אבל אם נבדו קודם המרוח, הרי הם חייבים גם בתרומה ובמעשרות. ומותר העומר, העומר היה בא משלוש סעים, כלומר שבמוצאי יום טוב ראשון של פסח היו קוצרים שעורים כדי שלוש סעים קמח, והואיל ונקנו במעות הקדש, הרי כולם נעשו הקדש, ולאחר שתכנו אותם היו מנפים את הקמח ב-13 נפות עד שהוציאו ממנו יסרון אחד מובחר שהיו מקריבים אותו ביום 16 בניסן ככל קורבן מנחה. הקמח שנשאר לאחר שהוציאו את היסרון נקרא מותר העומר, ופודים אותו במעות כדי להוציאו לחולין, ואחר כך מותר לכל אדם לאוכלו. באה המשנה ללמד שמותר העומר לאחר שנבדה חייב בחלה, שחיוב חלה הוא משעת גלגול העיסה, ואז הרי הוא חולין. ופטור מן המעשרות שחיוב המעשר חל בשעת המירוח, והרי בשעת המירוח עדיין הקדש היה, ומירוח הקדש פותר מן המעשרות. ותבועה שלא הביאה שליש פטורה מן המעשרות, שנאמר עשר תעשר את כל תבועת זרחה, דבר שהוא נזרע ומצמיח. יצא תבועה שלא הביאה שליש, אם זורים אותה אינה מצמיחה. אבל חייבת היא בחלה, שכל דבר הבא לידי חימוץ נקרא לחם וחייב בחלה. ואף תבועה שלא הביאה שליש בא לידי חימוץ, והעיסה הנעשית ממנה נקראת לחם. רב לזר אומר, תבועה שלא הביאה שליש פטורה מן החלה. כי בחלה נאמר כתרומת גורן, כן תרימו אותה. מה תרומת גורן אינה באה אלא מתבועה שלא הביאה שליש? ההבחלה אינה באה מתבועה שלא הביאה שליש, ואין הלכה כרבי אליעזר. מסכת חלה פרק א' משנה ד', אלו המנויים להלן חייבים במעשרות ופטורים מן החלה, האורז והדוחן והפרגים והשומשומין והקטניות. אף על פי שעושים מאלו עיסה לפת, אין עיסתם חייבת בחלה. כל שאינו מחמשת מיני דגן, ומה עם חמשת מיני דגן? חיטים, שעורים, כוסמין, שיבולת, שועל ושיפון. הואיל ואינו דבר הבא לידי חימוץ, אין עיסתו חייבת בחלה, אבל חייבים במעשרות, שכלשהו אוכל וגידולו מן הארץ, חייב במעשרות. ופחות מחמשת רבעים בתבועה, תבועה עושה פחות מחמשת רבעי הקו קמח, חייבת במעשרות. אבל עיסה שנעשתה מקמח שהוא פחות מחמשת רבעי הקו, פטורה מן החלה. אין עיסה חייבת בחלה, אלא אם כן היא עשויה לפחות מחמשת רבעי הקו קמח, שהם חמישה לוגים, כשניים וחצי ליטר. ויש סוברים שהשיעור הוא חמשת רבעי הקו ועוד, מעט יותר מחמשת רבעים. ממשיכה המשנה ואומרת, הסופגנין, רקיקים שבלילתם רכה כספוג, והדופשנין, מיני מאפי המתוגנים בדבש, ויש מפרשים הנילושים בדבש, והאסקריטין, מיני צפיחיות שבלילתן רכה מאוד ונאפות במחוות, וחלת המסרת, או המסרת, חלה חלוטה במחוות, כל אלו אינה מאפי תנור, והמדומה, שאה של תרומה שנפלה, לתוך פחות ממאה שאין של חולין, שכל התערובת נעשית מדומה, כלומר שדינה כתרומה ואסורה באכילה לזרים, כל אלו פטורים מן החלה. ולמה מדומה פטור מן החלה? כי כתוב ראשית הריסותיכם חלה תרים ותרומה, ולא שכבר היא תרומה, ואויל והמדומה דינו כתרומה, הרי הוא פטור מחלה. וכל זה כשאין מן החולין חמשת רבעים, שאם נתערבה שאה תרומה ב-99 שאין של חולין, ולקח מהתערובת חמשת רבעי הקו קמח ועשה מהם עיסה, נמצא אחד ממאה שבה תרומה, לכן פטורה מן החלה. אבל אם לקח יותר מחמשת רבעים, שאם תנקה אחד ממאה תרומה שבעדיין השתיירו בה חמשת רבעי הקו חולין, הרי העיסה חייבת בחלה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, כאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון י' ג' בחסלף תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את דף ח' במסכת פסחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני י' ד' בחסלף תשפ"א, ונלמד את דף ט' במסכת פסחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות כבימים ההם בזמן הזה. בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.